חי תמיד איתי כל חי.
כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
הערב המהדורה המרכזית, גם הקבינט המצומצם וגם הקבינט המורחב יכונסו הערב, ככל הנראה לעסוק בעסקת חטופים. מנגד השר בצלאל סמוטריץ' אומר לפני זמן קצר כי הוא לא רואה עסקה ריאלית באופק, צריך להגיד ביושר למשפחות, סינואר מקשיח את העמדות ככל שחולפות השעות. היום ניסיון פיגוע בחברון, בנס ברוך השם ללא נפגעים, המחבל חוסל. הזקות נשמעו היום בצפון, בקריית שמונה, במטולה, ביישובים, בסביבה, ותוך כך פיקוד העורף מוריד את דרגת הבטיחות באזור עוטף עזה, רמת ההתגוננות מרמה 3 לרמה 2, כשבפועל בתי הספר יוכלו לעבור ללימוד פרונטלי. זה כאמור רק בעוטף עזה. בצפון עדיין פיקוד העורף ברמה השלישית הגבוהה, תושבים מפונים, אין כרגע את תכנון לגבי חזרתם לשגרה. צהל ממשיך את התקיפות גם בלבנון וגם ברצועת עזה, משגר טילים ארוך טווח הושמד בתקיפות חיל האוויר ברצועת עזה. גם בלבנון היום הותקפו כמה משגרים, כמה בסיסים או יעדים של החיזבאללה. המדוע המרכזית בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי מימרה. שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים עם סיכום חדשות היום, אירועי היום הביטחוניים בצפון, בדרון, גם בחברון. קובי פינקלר, שלום ערב טוב.
שלום אבי, גם ערב טוב לך.
אז בוא נפתח עם ניסיון הפיגוע היום בחברון, שברוך השם צריך לומר, הכוחות הגיבו מהר.
כן, נכון, אנחנו מדברים על פיגוע נוסף, אתמול ראינו כאלו שניים במרחבים שונים, גם באזור הצפון, גם באזור צפון השומרון, גם באזור רחבון, כמו שאתה אומר. אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש לפני הצהריים, כאשר מחבל מנסה לפגוע, מנסה לדרוס כוח של צהל. תגובה, כמו שאמרת, בהחלט מהירה, ממש כמו שהיה שלשום באזור תקוע. שם תגובה מהירה של לקוחות, מצליחים לחסל, לנטרל את המחבל הזה, אין נפגעים. צריך להסתכל על כל המציאות של יהודה ושומרון, באשר היא, כאשר צהל לוחץ על ארגונים שונים, באזור טולקרם בייחוד ובאזור ג'נין, ראינו אתמול את הפעולה המאוד מוצלחת עם חיסונם של שלושה מחבלים בתוך בית החולים, דיברנו על זה כך אמש כאן במהדורה, אז המחבלים עוברים לאזורים אחרים שחושבים שאולי צהל פחות רגיש שלהם. חברון תמיד הייתה עיר של חמאס, פעילות מהירה של הכוחות, ומביאה בסופו של דבר, שמביאה בסופו של דבר לחיצולו של המחבל. צריך להסתכל גם על העובדה שאנחנו מדברים על מעצרם, תפיסתם, לחידתם של למעלה מ3,000 כבר מחבלים מאז תחילת המלחמה לפני כ-4 חודשים. חצי מהם מחבלי חמאס, חלק מנסים לפעול בשטח. אם נעבור להמשך הדברים שדיברת עליהם, אני חושב שנקודה מרכזית מאוד כאופק, כאיזושהי נקודת מוצא, הבנה לאזרחים ולתושבים במרחב עוטף עזה, במרחקים קצת יותר גדולים מ-4 קילומטרים מאזור רצועת עזה, גם ירידה משמעותית בכמות השיגורים, גם הפעילות של צהל, וגם צריך לומר את זה ביושר, כמו שאמרת קודם בפתח הדברים לגבי עסקת החטופים, הרבה מאוד מתושבי סדרות חזרו. יכול להיות שראש עיריית סדרות לא יאהב את אשר אני אומר, אבל זאת מציאות בשטח, כאשר הרבה מאוד תושבים חוזרים, וזה נתונים של פיקוד העורף, וזה נתונים של המציאות בשטח. צריך להחזיר את התלמידים לסדרם ולשגרת יומם.
לנסות ולהתחיל לחזור שם לשגרה, שזאת אמירה משמעותית, אבל מלבד כמובן יישובי צמודי הגדר בעוטף, ששם עדיין כמובן השגרה עוד רחוקה, למרות שבחלק מהקיבוצים, שבהם גם היה טבח והיה פיגועים קשים ביום שמחת תורה, חלקם מנסים בעצמם, בכוחות עצמם, לנסות ולחזור אל השגרה. קובי, בוא נדבר על הפעילות של צהל, גם ברצועת עזה, גם בלבנון. ברצועת עזה, כמובן, הפעילות ממשיכה ביתר שאת בדרום הרצועה, כאשר בצפון הרצועה יש כבר ממש נסיגה של כוחות צהל, ולאט לאט רואים תושבים שחוזרים לשם, פלסטינים.
כן, אני לא בטוח שהמילה נסיגה היא נכונה. המילה היא של צהל שנערך מחדש, כי בסך הכל של דבר ההגדרה של צהל הייתה, וגם הרמטכ"ל דיבר על זה לא אחת, על כך שמפרקים את גדודי החמאס. מפרקים, כלומר, תפרק גדוד, ואז נשארת קבוצה שמתארגנת לבד בעצמה, תחת הנהגה מקומית כזאת ואחרת, וחלקם נשארו. גם בשטח הצפוני של רצועת עזה, יש עדיין כ-150 אלף תושבים. חלקם הלא קטן הוא מחבלי חמאס, אולי בפועל הרבה מאוד גם בפוטנציה. ואז אתה רואה את הצמיחה מחדש, והפעילות של צהל. אתמול זה קורה כאשר צלף יורה באליצור הופמן, השם יקום דמו, ומביא למותו. אתה רואה את הפשיטות של צהל לתוך בית החולים שיפה, לתוך שתי. זאת הפעילות שאנחנו נראה אותה לאורך הרבה זמן. ברגע שיש מידע מודיעיני, והוא טוב, והוא ממוקד, והוא מסודר, והוא נכון, אז פושטים עם כוחות יותר גדולים ופחות גדולים. עדיין בצפון רצועת עזה עומדת לה אוגדת, אוגדה שלמה 162, עם שני צוותי קרב מאוד משמעותיים, גם שריון וגם של חיר, והם פועלים בשטח. שונה היא התמונה בדרום, נכון שהוציאו חטיבה אחת, התרעננות בלבד, אבל הפעילות נמשכת בעיצומה, ואני יכול לספר לך הערב הזה משיחות עם אנשים בתוך השטח, לא מאיזה ראייה מודיעינית כזאת ואחרת, אתה מבין שגם אתה, שאתה מרענן כוחות, וגם שיש מזג אוויר סוער וגשום כמו שהיה בימים האחרונים, וגם צפוי להיות בימים הקרובים, הפעילות נמשכת, בעיקר בחלק התת-קרקעי, והולכים ומעמיקים את הפעילות, והולכים ומעצימים אותה. זה גם קשר, קשור גם לשני הצדדים, לעסקה שהולכת ונרקמת, אולי כן ואולי לא, אבל ברגע שהם שומעים, החמאס אני מתכוון, וסינואר ושלוחיו, שומעים את העובדה שגם בישראל מדברים על כך שעוד מעט יש עסקה ויש נתונים כבר. אז החמאס מקשיח את עמדותיו, מבין שיש לו עוד כמה ימים כדי להתארגן. אני רוצה להגיד רק מילה אחת לגבי בתי הספר, מה שדיברנו קודם, זה נכון רק לגבי עוטף עזה. זה לא נכון לגבי תושבי הצפון.
הצפון, כן, אמרנו, ברור.
שטח של 0-3.5 קילומטר.
הצפון עדיין רחוקים מלחזור אל השגרה, גם שם יש היום פעילות גדולה בדרום לבנון, כמה אתרים שמותקפים על ידי חיל האוויר, היום הזעקות גם בקריית שמונה, במטולה, זה מה שקורה בגבול הצפון, המתיחות ממשיכה. קובי פינקלר, תודה רבה.
תודה, וערב טוב.
ערב טוב, שבת שלום, להתראות. אנחנו עם מועמד לרשות עיריית בית שמש, הרב משה אבוטבול, שלום וערב טוב.
שלום, אבי, ערב טוב לכם.
גם סגן שר החקלאות, צריך לומר, ובימים אלה, גם עיסוקים רבים שקשורים למלחמה ולפעילות הציבורית הזו, וגם להתחיל להרים קמפיין לרשות עיריית בית שמש. אז קודם כל שיהיה בהצלחה, ואני רוצה, כן, אני רוצה, אתה יודע, לשאול אותך על ההסכם ההיסטוריה יוצא דופן שאתם חותמים השבוע עם אגודת ישראל. מה היה שם מאחורי הקלעים, הרב אבוטבול?
תראה, ההסכם לקח קצת זמן, כי בעצם ישבנו, דנו הרבה זמן על הסעיפים שבתוכו, אבל תמיד אמרו לי דבר אחד שבאמת הוכח כברור, שאנחנו נמצאים בקו הכי דיפחה, וזה שזה מתעכב או דברים מהסוג הזה, זה לא נותן שום אמירה, אלא פשוט מאוד סגירות שלא בדיוק קשורות בהכרח לך. ולכן באמת זה התחיל בעצם בדיוק לפני שבוע, כאשר מרן כבוד קדושת האדמו"ר מוויז'ניץ קרא לכל רבני העיר בית שמש שנקשרים לחסידות וגם נעלי המוסדות. וביקש מהם, אמר, שמעתי כל מיני שמועות והמצאות שאתם הולכים עם ראש עיר אחר, אני מעטיון לכם, אנחנו יכולים ללכת רק עם משה בוטבול, תצאו בבקשה לעיר חזרה, תפרסמו את זה, ודבר שלי, תפעלו להביא עוד ועוד חסידויות, עוד ועד קהלים מועמד משה אבוטבול, ומאז בעצם התגלגלו הדברים.
התגלגל העניין, ואז חסידות גור, שהיא משמעותית בבית שמש, מצטרפת גם כן להסכם הזה.
כן, זה חלק אינטגרלי, זה לא, כלומר, אנחנו לא, זה לא הם והם והם, אלא פשוט מאוד, זה היה, אני לא הסכמתי שזה יהיה חלק כזה וחלק כזה, אלא את כל אגודת ישראל כאחד, הם נקראים אגודת ישראל, האחרים זה נקראים כל מיני שמות של תנועות, אבל אגודת ישראל, הפלומבה, איך שאומרים, נמצאת אצלה.
אוקיי, בוא נחזור רגע אחורה, הרב אבוטבול, ליום שבו יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, מרים אליך טלפון ואומר לך משום מקום, בלי שום כוונות ותוכניות, הרב אבוטבול, אתה חוזר לבית שמש. לא רצית את התפקיד הזה כל כך.
קודם כל זה לא היה טלפוני, דבר כזה עושים רק בישיבה, ובאמת זה טוב, בתוך הבית, ישבנו ודיברנו, והוא אמר לי זה נכון, אני מודה שזה לא היה בכלל הכיוון שלי בתחילת הדרך. זה היו כיוונים אחרים שהתחלנו לפתח אותם, נושא של חבר כנסת, סגן שר, ואיך אמר רבי אריה, עוד קצת, והוא גם היה שר. כלומר, הכיוון היה כיוון ארצי, ולתת, וגם פעלתי, כסגן שר חקלאות עשיתי הרבה מאוד דברים בממד הארצי לחקלאים ולחקלאות, אבל אתה יודע, אצלנו יש הנהגה, זה מועצת חכמי התורה שקיבלה החלטה ישירה יחד עם היושב ראש. להיות שאין לנו מענה לא על ידי מועמדת זו, מועמד זה, ואני בעצם אמור לשמש מבחינתו אלטרנטיבה ביצועית וריאלית לציבור הרחב שלנו.
בעצם אתה רואה במה שקורה עכשיו בבית שמש כסוג של מחלוקת, עכשיו אתה יודע, יש גם מועמד חרדי ממול הרב גרינברג, יש את אליזה בלוך, אבל יש פה, כמובן שכל אחד ינהג על פי רבותיו, ולכל אחד יש את גדולי ישראל שלו, והכל בסדר, אבל העיר בנויה עכשיו באמת לריצה, לבחירות מהסוג הזה, עם מתיחות כזו?
קודם כל, אנחנו לא צריכים להתנצל על ההתמודדות, כי כולם יודעים ששאר זה המפלגה הגדולה ביותר בבית שמש, מבחינת כמות מספרים. אני לא מדבר על פדרציות יהדות התורה, שזה כולל כל מיני פלגים.
זה כולל גם דגל התורה, גם אגודת ישראל ועוד כל מיני.
כן, אז כן, לא, שזה פדרציה של סיעות. אנחנו מדברים כמקשה אחת, אנחנו יותר מכולם. אז כך שאך טבעי הוא שאנחנו נציב אלטרנטיבה שלטונית, וזה מה שבעצם עושים. אני אתנו התחייבתי שאני לא ירוץ עוד פעם. נכון, אמרתי פעם הפרק המקומי, ואני הולך על הפרק הארצי, אבל שוב, זה לא הייתה פה איזה רוטציה או הבטחה כזו או אחרת או הפרת הסכם, זכותי להתמודד מבחינתי אין שום בעייתיות, אני לא עושה מחלוקת, אבל בהחלט היה נחמד אם הם היו באמת מגיעים למסקנה, להיות שמכירים אותי, הניסיון והעשייה והאמינות, לא היה נורא אם הם היו מורידים את המועמדות שלהם, אני ודאי האחרון שיחעץ, נוכל לצרף אותם וליצור גוש טוב יותר, ואז הם יוכלו באמת גם לישון בצורה טובה, שהם ידעו שיש להם פה על מי לצמוך, הם מכירים אותי, הקבלות שלי, העשייה שלי, הדברים האלה, אין קילומטר אחד בבית שמש שלא השקעתי בו.
אתה במקום היום, הרב אבוטבול, שאתה בנוי לזה עכשיו? כלומר, בחירות מקומיות, עם כל המתיחות, להרים קמפיין, כבר היית בכנסת, היית במקום אחר, עשית כבר את הסוויץ' הזה?
תראה, מי שצריך להרים קמפיין זה מי שלא מכירים אותו. אני במחילה לא צריך להוציא מודעה, זה באמת זה, אבל אנחנו עובדים, וגם לא עובדים באותו היקף, בגלל המלחמה שאנחנו נמצאים, וזה לא בדיוק הקוסטי שלי עכשיו להתחיל להרים קמפיין, אבל עשינו את זה בהתחלת הדרך, לפני סוכות, מודעות ענק ופוסטרים וגיליונות, ובוא נאמר ככה, הקמפיין היום הוא יותר קמפיין חרישי, ובין אישי ובין קבוצתי, יותר חוגי בית, יותר זה לא,
אוקיי,
לא
משהו המוני. פחות יותר על סדרי הגודל או על מספרים, שוחחנו השבוע עם עוד מועמדים, וכל אחד הציג ככה את המספרים מזווית ראייתו, הרי יש הרבה מאוד שמצביעים לשס בבחירות הארציות לכנסת, אבל בבחירות המקומיות הם מצביעים לכל מיני מועמדים אחרים. זה נכון האמירה הזו?
לא, ויש לפעמים בדיוק מצב הפוך. כשברשויות המקומיות מצביעים לכל מיני סיעות נישה, לוויין, ובכנסת יש אמירה כזאת, ואמירה כזאת שמעולם היא לא הוכחה בצורה מוחלטת, כי שוב פעם זה עניין שנדידת קולות, אז אלה שהם כאלה מכסים על אלה שהם לא כאלה. אני חושב שעדיין בנושא של בחירות מקומיות האדם רוצה לדעת במי אני בוחר, באיש שאני מכיר אותו, שיש לי קשר איתו, לא כל אזרח בישראל או לא כל אחד מזה יש לו קשר עם השרים והחברי כנסת, אבל כשזה מדובר במועמד מקומי אז המימד הוא שונה, כי יש באמת התחככות, הוא רואה אותו, הוא מדבר איתו, זה אחרת, okay. אז לכן באמת פה הוא כן
מאז שהיית ראש עיר עברו כבר כמה שנים וקדנציה שלמה שבה העיר בית שמש כל כך גדלה, כבר הגיע בית שמש ד' וד' א' וד' 2 וד' 3.
מודה באשמה. אני מודה שעשיתי את זה, ואני מודה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי להרים שם 40,000 יחידות דיור ו-500 כיתות ומועדונים וגלים. זה הדברים שבו
אבל עדיין הרב אבוטבול, החוסרים האדירים בהקצאות, בבתי כנסת, במקוואות, מצוקה אדירה שאנחנו שומעים כמעט מכל אזור חדש.
אני קודם כל מסכים שדברים כאלה צריכים לפתור אותם מיידית ולעשות מענה על זה, אבל שוב, אנחנו בקליק שנבחר בעוד פחות מחודש, אז אנחנו ניתן דעתנו דווקא על החוסרים האלה, כי שומרים בית השם, גם את יהודה הוא שלח לפניו קודם כל להקים בית מדרש. אגב, אני רוצה לבוא ולהגיד לך, לא רוצה להגיד על דעתיו תתפוך, אבל בדיוק אותם דברים היו כאשר הכלסתי את רמת בית שמש ג' 1, זה היה בשלהי כהונתי. הקמפיין הגרוע והרע שהיה של המועמדת דאז, זה היה דווקא למה אין את זה, אבל היום היא כבר למדה לדעת שזה לא מה שאת בעצם עשית לאחרים, חוזר אליי. למה הם בדיוק גינו אותי? היא לא ידעה והיא לא הבינה שישנם תהליכים שקוראים. אחרי שבונים בניין צריכים, יש סדר העבודה. אבל אני שוב אומר, אני שמח שאנחנו יודעים לעשות את זה. אני בימי הקצאתי כ-400-500 הקצאות רק כראש עיר. אנחנו יודעים איך לעשות את זה ונעשה את זה מיידית, כי אני חושב שאסור שמשפחות שגרות שם לא יהיה להם את א' ב' שזה בתי כנסיות. לכל קהילה, כל קהילה מוכחת שיש לה את המספר משפחות שהם יציגו את זה בכתב ויעשה בירור, כמו שאני תמיד עושה את זה, הם יזכו לנתח של הקצאת קרקע, ולאחר מכן גם נעבוד לעזור להם לבנות. היו פעמים שאני בעצמי הלכתי, התרמתי עבור בתי כנסת, ואנשים רואים את המקומות האלה, זה לא פה סיפורים, ואני מקווה להצליח לעזור להם.
מה קורה עם שאר, אתה יודע, פלגים? בית שמש מחולקת לכל כך הרבה זרמים, חסידויות, פלגים, קהלים. יש כאלה שלא מצביעים בכלל בבחירות מסיבה אידיאולוגית, והבחירות לרשויות המקומיות כן מצביעים. הפלג הירושלמי, אתה בקשר עם הקהילות האלה?
אני בקשר קודם כל עם אלה שחתמתי איתם ונמצאים איתי ברוך השם מסר מתן מועץ תנועת הליכוד, שגם הם שומרים נתח חשוב מבחינתי, ולאחר מכן יש שם סיעות קצת יותר קטנות, ויש גם כן כאלה שהם לא מיוצגים בתור חברי מועצת עיר או משהו, אבל זה קהילות גדולות ונרחבות שהם פשוט מחכים לאור ירוק ממני להצטרף במלוא הכוח. אבל אני אעשה את זה רק לאחר שאני אסיים את הסיעות המסורתיות, את אלה שאנחנו בעצם אמורים לחתום איתם. אבל בהחלט, שום אדם או שום קהילה, שום פלג שביקש פגישה, או כאלה שאנחנו מזהים אותם, שהם ללא מסגרת קבועה, או כאלה שרוצים לעבור למחנה המנצח, אנחנו שם כדי לקלוט אותם, לא יושנים בלילות בגלל זה.
אתה מדבר על עוד מפלגות שאתה בדרך לסגור איתם, מי בהם שאתה יכול
ודאי,
לומר? הליכוד?
הליכוד אני ודאי יכול לבוא ולומר, כי אנחנו מנהלים שעות על גבי שעות מסע ומתן כדי למקסם את כל הפרטים, זה יובא בפני הסניף שלהם המקומי, להם יש דרכים מיוחדים איך להעביר הסכמים, אנחנו יודעים את זה, עשיתי את זה בעבר איתם, ואני רוצה דווקא מפה לקרוא אצלך, ואני אומר בצורה ברורה ביותר, איך קוראים, איך היו נורים בשיר, יש מקום פה לכולנו. לכולם יש מקום, זה יותר כולם, אני מזמין גם כן את אלה שמתמודדים מולי, הם מוזמנים לבוא ולהצטרף ולהיות חלק מתוך מחנה גדול, לעשות קידוש השם. זה אולי טיפה יחפר על מה שנעשה בעבר, שלא נשמעו למועצות גדולי התורה, ועשו אנשים דין לעצמם, וחמש שנים קיבלו את זה, שומרים את השנים הכי קשות שהיו של העיר בית שמש, שהם הרגישו את זה. עכשיו יש פה חוויה מתקנת. בוא נחזיר את מה שזה, ומשם מאותה נקודה נצמח כולנו, ונקדש שם שמיים, ולא נעשה מחלוקת.
הרב משה אבוטבול, מועמד לרשות עיריית בית שמש, סגן שר החקלאות, בהצלחה רבה ובשורות טובות, תודה רבה.
אמן, ושוב תודה לכולם, שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה. אז שוחחנו השבוע כאמור גם עם המועמד הרב שמואל גרינברג, שיש כמובן הסכם בינם לבין שלומי אמונים, נעשה קצת ככה סדר. יש בבית שמש עכשיו מועמדת עליזה בלוך, לא ברור עדיין מי המפלגות שיצירו, כי הן תומכות בה, מלבד הציונות הדתית, ואולי עוד איזה מפלגה אחת או שניים שנמצאים שם במסע ומתן. המועמד הרב משה אבוטבול, שמייצג כמובן את ש"ס, ועכשיו עם הסכם עם אגודת ישראל שלא כולל את כלל החסידים, זה כולל את ויז'ניץ, זה כולל את בלז, את סליחה, את תגור, וזה כולל עוד כמה חסידויות בבית שמש, כי למשל אם אמרתי בלז, בלז נמצאים במסגרת שלומי אמונים, שנמצאים בהסכם עם הרב שמואל גרינברג, שהוא נציג דגל התורה, ומועמד לראשות עיריית בית שמש, שהוא חתום על הסכם כאמור עם שלומי אמונים בעיר בית שמש. והכל משליך מערים אחרות, כי מה שקורה באלעד משליך על בית שמש ועל ביתר ועל בני ברק וחוזר חלילה, ועל זה כבר דיברנו השבוע בהרחבה. עכשיו נפנה לרב ישעיה וייסמן, שלום ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
חבר מועצת עיריית בית שמש, אתה נציג חסידות בלז, ובעצם חתומים במסגרת ההסכם של שלומי אמונים עם הרב שמואל גרינברג, נכון?
כן, אנחנו חתומים ביחד לשלומי אמונים על הסכם מול הרב שמואל גרינברג. תחילה חשוב לי לציין, אתמול היה ביקור מאוד מרגש אצל מרן אדמור בלז. אדמור התעניין בכל פרט מה שקורה בבית שמש. אדמור מאוד נהנה לשמוע על האחדות עם דגל התורה. כמובן שחשוב לו גם האחדות בתוך גאולת ישראל. אדמור ברך שנצליח ברשימה למועצה, יחד עם המועמד לראשות העיר, שמואל גרינברג. חשוב לי לומר, כחסיד בלז, כל מי שמכיר קצת את אדמור, יודע שזמנו מאוד מדוד. ואם אדמור הקדיש אתמול עשרות דקות, ממש 20 דקות בשביל נושא של בית שמש במיוחד, להתעניין ממש בכל פרט, זה אומר כמה הנושא הזה חשוב לו, וחשוב לו שאנחנו כולנו נתגייס בשביל הרשימה ובשביל המועמד הרב שמואל גרינברג.
כן. אתה יודע, אם בסופו של דבר ההסכם עם אגודת ישראל וש"ס היה נחתם מזמן, לפני שאתם חתמתם עם דגל התורה, היה סיכוי שכל אגודת ישראל על כל מרכיביה, כולל שלום האמונים, כולל בלז, היו הולכים במקשה אחת עם דגל התורה, או שזה קשור בכלל לפוליטיקה הארצית?
תשמע, אני פחות, אני מחווה מוצר בית שמש ולא לא כזה אמון על נושא של הפוליטיקה הארצית. אני כן רוצה לתת לך סקופ קטן. לפני חצי שנה, כקום מלאך הקיץ, בבלז פנו גם במקומי וגם בארצי, פנינו לש"ס כמה פעמים בשביל לתאם אחדות בבית שמש. הם הצהירו שהם לא מעוניינים להעמיד שום מעמדות בבית שמש, מכל מיני סיבות. ובסוף, לאחר שהם לא רצו להעמיד מעמד, ולא יכולנו לייצר אתם שום אחדות, אז העמדנו מעמד מאוד ראוי, הרב שמואל גרינברג, לאחר שהעמדנו את המעמד.
זה בדיוק השאלה, כלומר, אם זה היה לפני, אם ש"ס הייתה מכריזה לפני שנה שהיא מציבה מעמד בבית שמש, אתה אומר דברים יכלו לראות אחרת, כי כן פניתם אליהם. ש"ס הציבה מעמד רק אחרי מה שקרה באלעד.
כנראה שזה, הסיבה שהם העמידו מעמד, שוב, אני לא דובר שלהם, אבל נראה שכל העמדת המעמד זה היה בשביל לתקוע את היכולת שלנו להעמיד מעמד אחר. בסוף לא יודע למה הם לא רצו להעמיד מעמד קודם, ולא רצו לדבר על שום נושא, לא רצו לתאם שום אפשרות.
לא, הסיפור ידוע, הרי בש"ס חשבו עד לפני כמה חודשים שדגל התורה, שהייתה אז חתומה על הסכם מול ש"ס לגבי אלעד, לא תציב מועמד אחר מטעמה באלעד, ולא תתמוך ברב פרוש, אלא תתמוך במועמד ש"ס על פי אותו הסכם. מהרגע שבדגל התורה התקבלה הוראה לתמוך ברב פרוש באלעד, בש"ס אמרו, אם ככה אנחנו מציבים מועמד בבית שמש מול המועמד של דגל התורה. וזה כבר היה אחרי שאתם הייתם חתומים עם דגל התורה בעצם. אז לכן אני מנסה להבין, אם היה אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, אם באמת היה לכם אופציות אחרות. ואתה אומר שכן דיברתם עם ש"ס, והם לא הציבו מועמד.
אנחנו דיברנו עם ש"ס, והם לא רצו להציב מועמד, הם אמרו שאין להם זיכרונות טובים מהזמן שהיה להם מועמד, ודברים, הסיבות אחרות שהם אמרו. אז איך אומרים, זה לא היה ריאלי שנעשה איתם מועמד, אחדות ביחד, וצר על כך. אבל זה המצב, אנחנו ברוך השם מצאנו מועמד מאוד מאוד טוב, מאוד ראוי, שבאמת יוכל לנהל את העיר בצורה מקצועית. ובעזרת השם אנחנו נעבוד, יש לנו עכשיו חודש לעבוד, יש לנו את כל הסיכויים לנצח, אני חושב ש...
אז זהו, בוא נדבר באמת על הסיכויים לנצח. הרי קצת קשה, אבל עדיין אפשרי לפלח את העיר בית שמש יחסית בצורה לא מדויקת, אבל סדרי גודל אפשר לדעת, הרי כל חסידות יודעת את מספר המשפחות שיש לה, אנחנו יודעים את מספר הקהילות, ראינו את הבחירות האחרונות לכנסת, מספר המצביעים לש"ס, מספר המצביעים לאגודת ישראל, אם אנחנו לוקחים את ג' שזה גם דגל התורה ואגודת ישראל, ומורידים את בל, את את גור, ומורידים את ויז'ניץ ועוד כמה חסידויות שכבר הצהירו שהם תומכים ברב אבוטבול, אני מנסה להבין איך הרב שמואל גרינברג עם הקולות של דגל התורה יחד עם שלום האמונים מנצח. צריך כאן עוד איזושהי מפלגה שתצטרף אליכם.
אין ספק שאנחנו צריכים לעבוד, ואנחנו הולכים לעבוד קשה, ובעזרת השם יהיו עוד חיבורים, אבל הניצחון...
אז בידי, מי עוד נשאר לעשות את החיבורים? בוא תת... מי עוד פתוח שאפשר עוד להביא, אתה יודע, כמה מאות קולות לפה או לשם?
אני חושב שלפני שאנחנו מדברים על להביא עוד קולות, אז קודם כל הגוש שלנו, שזה שלומי אמונים ודגל וחבד וברסלב, שלומי אמונים זה 80 קהילות בבית שמש, הוא גוש הכי, עם בעלי סיכויים הכי קרובים ל-40%, שאנחנו צריכים להגיע לסביבות 24-25 אלף קול. אתה יודע, מספרים, כל אחד יכול להפריח מספרים, כל אחד יכול לכתוב מה שהוא רוצה. בסופו של דבר, אנחנו עד עכשיו...
אתה זוכר את הצרבת והצלקת שנותרה מאז מהבחירות הקודמות? היו החלטות, הרבנים אמרו מה שאמרו, אז חסידויות, גם כן התראינו כאן נציגי חסידויות, ואמרו, אנחנו סגורים, ברור, מצביעים, ובסוף, מאחורי הפרגוד, קבוצות גדולות הצביעו משהו אחר, וראינו את התוצאה.
תשמע, אני לא יודע לדבר על דברים שלא יודע אם היו או לא היו, ואני לא
משהו... מה זה היו או לא היו?
אני לא יודע אם היו. אין נתונים שמדהים שהיו מסות שאנשים שהצביעו. הייתה שננות, השננות קשה בעיר, וחשבנו שהניצחון בידינו, ואם לא הייתה שננות, והיינו באמת כולם הולכים לעבוד יותר קשה, אז באמת היה מועמד חרדי. כל הדברים האחרים, אני חושב שזה היה חודו של כל, אין בשכונות החרדיות, בניתוחי הקרביות, לא היו הרבה...
אז בעצם עכשיו שיש שני מועמדים חרדים, זה יוציא את הציבור משעננות, זה טוב בעצם.
נכון, אני רוצה להזכיר לך שבזמנו כשרצו, הייתה החלטה של אבוטבול, שנשאלה שאלה האם כדאי לרוץ בנפרד למועצה, כי ידענו שאם אנחנו נרוץ בנפרד, יבואו יותר אנשים להצביע, אבל החליט מי שהחליט שכדאי לרוץ ביחד בשביל לסדר אחדות. וזה מה שגרם, אולי יצא לשננות, ובאמת הרבה אנשים לא יצאו להצביע, וגם הייתה תחושה ששננות, אנשים חשבו שהניצחון בידינו, ומה שחשוב ללמוד מזה באמת שאנשים שלא יהיו שננים, ואנחנו הולכים באמת עכשיו לעבוד קשה חודש הקרוב, באמת בשביל להסביר שאנחנו לא יכולים להיות שננים, ואנחנו נביא את כולם לקלפי, ואנחנו בשבוע הבא נצטרכים בעיר 80 מטות מכל הקהילות, אנחנו הולכים בעזרת השם לעבוד קשה, ואנחנו נוכיח את זה בקלפי ונביא את הניצחון הנכון.
כן, וכמובן שיש גם השלכה לכל מה שקורה מבחינה ארצית, כי בדגל התורה יש איזשהו רמזים או כוונות, שאם הולכים על פיצול כזה הוא יהיה גם פיצול בכנסת, אבל אנחנו רואים איזה ציר מעניין בין הרב אייכלר לרב פרוש, בכל מיני נושאים, אז עוד ימים יגידו לאן הסיפור הזה הולך, אני מבין שגם שניהם נכנסו למרן האדמור מבלז, נכון?
כמובן, כן. שוב, אני לא חושב שאנחנו צריכים להתעסק במקומי, וחבל באמת שמה שקורה במקומות אחרים השפיעו על בית שמש, אני ניסיתי וגם...
תגיד, כמה חסידי בלז יש בבית שמש? בערך?
יש בבית שמש בסביבות 850 משפחות, בלז מונה קרוב ל-2,000 קולות, 1,800 עד 2,000 קולות, שוב, אני לא אוהב להפריח...
כלומר, אבל בשכונות החדשות, ייקח את רמה ד' ורמה ג', זה הרוב שם, זה לא, אין שם לא גור ולא בל. אנחנו מדברים כבר על הקולות שאנחנו מכירים.
זה לא נכון. זה לא נכון. אני רוצה להגיד לך נתון.
יש קולות חדשים במאות שאתה יודע לומר.
אני רוצה להביא לך נתון שהופתענו. אנחנו עשינו ניתוח נתונים עד עכשיו על סמך הבחירות שהיו, עד לפני חודשיים. עשינו הערכת גודל, כמה אנחנו שווים באמת. כמה קולות יש לנו. עכשיו אנחנו כבר עובדים עם ספר בוחרים, שם, פילוחים מדויקים, אנשי מקצוע, ויש עשרות אנשים
כן, לא, אני שואל, יש גידול.
אנחנו מפולחים ברמת כל שם. אני עושה לך, אני עונה לך.
אוקיי.
מה שמופיע לפי הפילוחים, גדלנו הרבה יותר ממה ששיערנו. אני רוצה להגיד לך שרק חסידות בלז בעיר גדלה פי 2 ב5 שנים האחרונות. אנחנו היינו, רק שתי בית כנסת לפני 5 שנים, והיום יש לנו 9 בית כנסת בעיר. רק שתבין את הרמת הגידול של בלז, וכנל גם בשלומי אמונים וגם בחבד וגם ברסלב ועוד קהילות שקשורות לגוש שלנו, וגם בדגל יש גידול מאוד גדול. אני חושב שנראה את זה בקלפי, אנחנו צריכים לעבוד, זה לא שאנחנו שעננים, כי אנחנו למדים מהסיבוב הקודם שאנשים היו שעננים, אנחנו נעבוד קשה, כל המטות מוכנים לצאת לפעילות, ואנחנו עוזרת שם לנצח ונוכיח את זה בקלפי.
הרב ישעיה וייסמן, חבר מועצת עיריית בית שמש, נציג חסידות בלז, תודה רבה, בשורות טובות, להתראות. נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
עכשיו מיד שיחה עם הפרשן יעקב ריבלין, רק לפני כן עדכון שמתקבל ממש בדקות אלו, על פי משרד החוץ בקטר, משרד החוץ הקטרי, יש אישור חיובי ראשוני מחמאס לעסקת חטופים שכוללת הפוגה משמעותית במלחמה. בישראל עדיין לא מאשרים את זה, רק נאמר שבשעה זו הקבינט מתכנס, גם המצומצם והמורחב, השרים הוזמנו אל הכינוס הזה, ככל הנראה לדון בפרטי העסקה הזו. אין לנו עוד פרטים נוספים. יעקב ריבלין, שלום, ערב טוב.
שלום וערב טוב.
אז אנחנו גם עוקבים אחרי העסקה הזו, אתה לא יודע פרטים נוספים מעבר למה שאנחנו יודעים.
לא, אבל מה שאני יודע, שהחמאס מבין שהוא עושה טעות חייב אם הוא דוחה את העסקה הזאת, כי לא משנה מה הפרטים, ברגע שקבעת את העקרונות, אז אתה כבר נמצא על מסלול שאין מנו חזרה. הרי מה כולל זה העסקה הזאת? בוא נראה מה הוא לא הוכחש בישראל. לא הוכחש בישראל שתהיה הפוגה ל-45, 20, 42, 45 יום. לא הוכחש שבשלב הראשון ישחרו רק 35, ולא הוכחש שישראל תשלם מחיר כבד. בוא נצרף את שלושת הנתונים האלה, ונבין שאם יש לנו הפוגה ל-45 יום לשלב ראשון, אחר כך יגיעו עוד הפוגות, ועוד הפוגות, סך הכל נגיע לשלושה חודשים הפוגה. אחרי שלושה חודשים הפוגה זה בעצם הפסקת אש קבועה, כאשר החמאס לא מחוסל, כאשר הוא מרוקן את מרבית בתי הכלא בישראל, איך שלא יהיה. גם אם תלך לפי מפתח הכי מקל של 30 חטופים, 30 אסירים לחטוף, הרי יש לנו סך הכל 130 שם, הגענו ל-5,000. 5,000 זה כל האסירים. אז אם הדבר נכון, ובאמת חמאס מאשר וכעת רק מתווכחים על הפרטים, אני יכול לומר במידה רבה של זהירות שפחות או יותר הפסדנו את המלחמה.
אוקיי, עוד מוקדם להגיד ולדעת, אבל בוא נמתין לראות גם את הפרטים של העסקה הזו, ואם היא עוברת בממשלה, ויש מתיחות גדולה סביבה, אם כולם יתמכו או לא, ומה לפיד יעשה, יש פה כל מיני שיקולים נוספים שעוד צריך לדבר עליהם. אז עד שנדע את הפרטים, יעקב, בוא נחזור לדברים שאנחנו בוודאות כבר יכולים לדבר עליהם, וזה הרשויות המקומיות. אנחנו עוסקים בבית שמש בעקבות הסכם יוצא דופן שם בין ש"ס לאגודת ישראל. דגל התורה חתומה עם שלומי אמונים. ולפי שעה, אתה יודע שמדברים על מספרים, כל צד לוקח את המספרים לכיוון שלו ועושה איתם קריאות עיניו.
כן, עכשיו למה זה נובע? כיוון שבבחירות קודמות יהדות התורה הלכה כגוש מאוחד. גם לכנסת וגם לעירייה. עכשיו כשבאים לפלח את זה, כל אחד מושך את הנתונים לצד שלו. עכשיו ש"ס היא גם כן הלכה בנפרד, אבל גם אם הוא מנפחת את הנתונים בצורה מבהילה, ובואו נתחיל לפרק את הפייקים של כל אחד ואחד מצד עצמו. בבחירות האחרונות לכנסת שהיו לפני שנה, ש"ס קיבלה 11,900 קולות. הספר הבוחרים נסגר כבר בספטמבר, כי חשבו שהבחירות יהיו באוקטובר, וכלומר לפני 5 חודשים. כמה אפשר לגדול במשך 7-8 חודשים? 5%, 8%, 10% זה גג. לפי הנתונים שהמטה שלהם הפיץ, הם כבר הגיעו ל-15,000-16,000 קולות מתוך המאגר הפני. ואני שואל, מאיפה נולדו 5,000 קולות? הביאו פליטים מחניון, אז נתנו להם אזרחות והפכו אותם לבעלי זכות בחירה? אין כזה דבר. עכשיו בואו נעבור לעוד פייק של הצד השני, של האיזון. המטה של גרינברג טוען שהם קרו 15,000, ושלומי מונים טוענים שהם בין 10-12, אם אני מחבר את שני הנתונים, אני מגיע ל-27,000. עכשיו, כל הגוש החרדי, וזה כולם מודים, הוא 40,000, אז מה? ש"ס ואגודת ישראל הם סך הכל 13,000 קולות, הרי כל השומע יצחק, הם עוד בדעה שהם הרבה יותר גדולים, אין. לכן, איך אתה לא הופך את הנתונים, כל אחד מנפח פה בלי הכרה. בואו נתנחס לי עוד נתון. שמענו את רמוש אבוטבול אומר שהוא הולך לחתום עם הליכוד. אני מניח שהחתימה הזאת תהיה כבר בימים הקרובים, כמה גאים על אש גבוהה. אבל צריך להבין, המצביע הליכוד בבית שמש, הם לא חסידי ויז'ניץ או סרבקו, הם לא נמדו בסלבודקה או בפונוביץ'. אין להם רב ואין להם אדמור, ואם העסקן שלהם חתם עם מישהו אחר, זה לא מעניין אותם בכלל. בבחירות הקודמות, לפני 5 שנים, כולם ללא יוצא מן הכלל, חילונים ומסורתיים, הצביעו לאליזה בלוך. מה קרה שהם יצביעו עכשיו לחרדי? בגלל שיש איזה ויכוח בין שני חרדים, הם צריכים להתערב. הם רוצים עיר פלורליסטית, הם רוצים עיר שלא מתחרדת, הם יצביעו למי שנוח להם. זה שאתה חותם עם משה בוזגלו, לדוגמה, שהוא ראש הסניף המקומי, זה מחייב את האדם ברחוב.
אתה אומר, זה לא קהילה שיש לה ציות.
כן. ואין דבר כזה, אצל חילונים יש ציור, אתם מצביעים למה שבא להם. אז זה שהצביעו לביבי לכנסת, זה לא אומר שהם יצביעו למועמד חרדי. עכשיו, למה זה נובע? עכשיו בוא נשאל את עצמנו, אבי, למה הם מנהלים את מלחמת הנתונים הזאת? אף פעם לא ראינו כזאת מלחמה. כל אחד מביא קולות, אני יותר טוב, אני יותר טוב, זה הגיוני. התשובה היא שיש לא מספר חוגים, ועדות שלא החליטו למי לתמוך, הם יושבים על הגדר, רוצים לראות מי מנצח, ולהצטרף אליו. אז כל אחד מפיץ אותנו העיתונים, אתה בטח מקבל כמוני. כל יום איזה 6-7 הודעות על הצטרפויות, על נתונים.
ברור.
אחד כבר הגיע ל-48%, אחד כבר ניצא ל-45%, כאילו יש זה 130%. ברור שזה בלבול מוח. עכשיו, אם אתה רוצה לשמוע מה דעתי, הנתונים שאני אומר, אולי הם קצת פחות מדויקים, אבל הם הרבה יותר אובייקטיביים. התמונה היא בערך שליש, שליש, שליש. שליש גרינברג, שליש אבוטבול, שליש עלית הבלוח, גם לא יש
סיבוב. מה, לא זה סיבוב שני?
ברור שיהיה סיבוב שני. עכשיו תראה מה יקרה בסיבוב שני. אם שני הנציגים החרדים עולים, אז מחפת לנו, נעלה ליציע, נאכל פופקורן, ונסתכל על הקרב, שניהם אנשים טובים, גם גרינברג וגם אבוטבול, יהיו בסדר גמור. עכשיו, מה קורה אם רק אחד עולה מול בלוח? אני אגיד לך בדיוק מה יקרה. שבועיים לפני הבחירות בבית שמש, בחירות באלעד, בחירות מדממות. מי שיפסיד שמה, ינקום בבית שמש. זאת אומרת, אם דגל התורה ושלומי מונים יפסידו שמה, הם ילכו עם אליזה בלוך, ואם נשמע לך מוזר, אני אזכיר לך שהיו כבר לא מעט פעמים.
היו דברים מעולם כבר.
בטח, בים הפוך. אם שס ועשייה מרכזית יפסידו, גם הם ילכו עם בלוך. לכן אם אתה שואל אותי, נכון לרגע זה, ובגלל הפיצול החרדי, אם הייתי צריך לשים את הז'יטונים שלי על מי שהולך לקחת רשות העיר, זה דווקא אליזה בלוך. ואני יודע שמתות הפרשות לא יבוא את מה שאני אומר.
טוב, מעניין, ניתוח בכל זאת מעניין. עוד מילה אחת, אם אנחנו מדברים על הרשויות המקומיות, אז יש לנו באמת כל מיני ערים משעממות, כמו ירושלים, ובבני ברק גם לא ברור בסוף מה יקרה, אבל גם כן אין שם איזושהי דרמה גדולה, אז דיברנו אליו ובית שמש, אבל...
אתה צודק חלקית, בירושלים הבחירות לא מעניינות אף אחד, כי אין קרב, בבני ברק יש קרב גדול, לא על הרשות, כי היה...
בדיוק.
דייברט, אין מועמד אחר, יש קרב גדול על המועצה. דגל התורה שואפת להגיע למצב של תיקו של רוב במועצה, כי אחרת יש לה חשש כבד שהיא לא יחמדו לה את כל מה שחתמו לה. אתה יודע שאצלנו כיבוד הסכמים במגזר החרדי, זה לא הדבר הכי חזק. הסירו באלעד, הסירו בבית שמש. דגל התורה חוששת שזה מה שיקרה אחרי הבחירות. לכן יש שם קרב מאוד חזק על הבחירות למועצה, כשגם אגודת ישראל מצד אחד, גם שס וגם דגל התורה רוצים להגיע למצב שאי אפשר לנהל מועצה בלעדיהם. ולכן המתח בעיר הוא גדול מאוד.
יעקב ריבלין, תודה רבה, להתראות, שבת שלום.
שבת שלום.
חבר הכנסת צבי סוכות, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, אתה גם מעודכן עם פרטי העסקה שעכשיו ממש על השולחן, משרד החוץ בקטר אומר יש אור ירוק, אנחנו יודעים שהקבינט מכונס, אתה יודע על מה מדובר?
אני לא, כמובן לא מעודכן בפרטים, אני להערכתי לא תהיה עסקה. אני חושב שסינואר כרגע לא נמצא במצב שיכול להציע שהוא רוצה עסקה שישראל יכולה לחיות איתה. לכן אני מעריך שהדבר הזה הוא איזשהו בלון ניסוי או איזשהו ספין, לא יודע בדיוק של מי, אבל לצמי הוא משרת, אבל אני מעריך שבאור. לפחות מהחומרים שאני שומע, אני לא רואה שהוא נמצא שם.
אוקיי. טוב, בוא נדבר על הדברים של הנשיא ביידן, או לפחות מקורביו של הנשיא האמריקני, מכינים קמפיין נגד המתיישבים. בעצם רוצים לצבוע את כל ההתיישבות בצבע אלים, שאומר מתיישבים תוקפים פלסטינים, פוגעים בזכויות האדם של האזרחים הפלסטינים ביהודה ושומרון, ולשם העסק הזה הולך. עכשיו זאת אמריקה, זה לא איזה מפלגה פה בישראל, שאיזה תנועה או איזה עמותה או שלום עכשיו. יש לזה משמעות בעיניך?
שמע, לצערי, באמת מדובר בקמפיין לא פחות מאנטישמי צבוע. מה שקורה ביהודה ושומרון זה אלימות של ערבים כלפי יהודים ולא ההפך. בחלוטין, צהל פועל מסביב לשעון כדי לנסות למנוע את האלימות הזו. ובסוף אני לא יודע, אולי משיקולים פוליטיים בתוך ארצות הברית, שיש כל מיני אנשים שמבקרים את ביידן על זה שהוא יוצא מדי נגד ישראל, הוא עושה את המהלך הזה, זה באמת מהלך הזוי. אין מילים. בסוף כשהופכים את הקורבן לתוקפן, זה אירוע שהוא תמיד עצוב ומבעץ, אנחנו לצערי רגילים לזה במדינת ישראל. אבל שזה קורה מאחת הידידות הכי טובות שלנו בעולם, זה כואב כפול.
אתה יודע, אבל בסופו של דבר אולי צריך לעשות איזושהי תגובה מנגד, כי אם הנשיא ביידן חותם על צו נגד כמה ישראלים, כי הם הסיתו לאלימות ומתנחלים קיצוניים מהווים איום על היציבות האזורית ועל פתרון שתי המדינות, מדבריו של הנשיא ביידן, ומהצד השני תהיה שתיקה, אתה יודע, אז בסוף הסיפור הזה בנרטיב, זה ייכנס לזה סוג של אמירה משמעותית. אתם מתכננים קמפיין נגדי?
אני יכול להגיד לך שבתחילת המלחמה, כשהקמפיין הזה בעצם עלה לאוויר, כל הסיפור של אלימות המתנחלים, זה לייצר סימטריה. אני כחבר כנסת עבדתי וגם שלחתי מכתבים, וגם דיברתי איתם ברמה אישית, גם עם דוברי צה"ל בשפה האנגלית וגם עם משרד החוץ, ובאמת בסופו של דבר אז עוד היה אלי כהן, הוא נעתר לבקשות שלי, והוא הוציא הודעות רשמיות של מדינת ישראל, ממש תגובות רשמיות נגד הדבר הזה בצורה חריפה, כולל בתוך בתקשורת בארצות הברית. לצערי הדבר הזה לא מספיק, אנחנו צריכים לעשות יותר, אנחנו בסוף צריכים לעקור את השקר הזה, לעקור את פשוט שקר מרושע, באמת כל כך מרושע, כי הרי ביהודה ושומרון מה שקורה זה שערבים מנסים להרוג יהודים ממש מסביב לשעון.
כן, טוב, בדיוק, העולם צבוע וזה לא חדש, אבל בעת מלחמה ובסיטואציה הזו זה בהחלט דורש איזושהי תגובה. חבר הכנסת צבי סוכות וחבר ועדת חוץ וביטחון, תודה רבה.
תודה רבה.
בשורות טובות. אנחנו עם כתבנו מוטי אלפרין, שלום.
ערב טוב אבי.
ערב טוב, מה בפיך?
כן, אז אנחנו מדברים למעשה על הצעה שמגיעה, הצעה מפתיעה שמגיעה מאחד האנשים הכי קרובים ליושב ראש השר ידרי. אנחנו מדברים על חלף, מי שמכיר, שמו יוסף חיים חלף, הוא אחד האנשים הקרובים לדרי, והוא מציע לדגל התורה, אחרי שהם חתמו על ההסכם בבית שמש, הוא מציע להם לקיים מסע ומתן על שלושת הערים שעדיין לא נקבע מה יהיה שם, בני ברק, רכסים וביתה רילית. עכשיו, ההצעה הזאת היא לא מגיעה רשמית מדרי, אלא מחלף מקורבו, אבל עדיין בדגל התורה רואים את זה כהצעה מעניינת ומפתיעה, כי הם לא ציפו לזה, ובדגל התורה שוקלים אם לקיים אכן מסע ומתן עם שס, אחרי מה שקרה בבית שמש, הפיצול שנגרם באגודת ישראל, וההצעה הזאת, כאמור, אנחנו אומרים, מגיעה אחרי החתימה, אבל עדיין לא התקבלה החלטה, רק נגיד שביקשנו תגובה, בינתיים לא התקבלה תגובה.
תודה לך, מוטי אלפרין. פרסומות.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
וזהו, מסכמים את השבוע. הרב רפי מנת, שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
שימן ברייטקופ, מה שלומך?
ערב מצוין. ערב טוב, הרב רפי, ערב טוב, אבי.
כן, שבוע קצת יותר אופטימי, לא רפי?
היום סנהדרין. אבי, אם היו היום יושבים הסנהדרין עכשיו, להבדיל מישיבת הקבינט הביטחוני שמתכנסת תכף, היו צריכים לקבל החלטה אם מותר לשחרר כמויות כאלה של מחבלים ושלשחרר את החטופים. איך מקבלים החלטה כזו? בבקשים הם.
אגב, אני באמת חושב, ומאוד מאוד חסר הקול הזה של גדולי ישראל, בתקופה הזאת, אתה יודע, יש באמת כזה סוגיה דרמטית שהיא משפיעה על כל אחד מאיתנו, אתה יודע, זה לא איזה משהו שמתרחש באיזה חדר אפלולי. בסוף אם משתחררים כאן כמה אלפי מחבלים, אז יש השלכה ישירה על כל יהודי בארץ ובעולם. ואני חושב שהיה צריך קודם כל לשמוע את דעת גדולי ישראל, האם באמת יש כאן ספק פיקוח נפש, ודאי פיקוח נפש, מה ההלכה אומרת, מה אנחנו אומרים, איך מתייחסים לזה, וזה קול שלא נשמע, ונראה לי הוא גם חסר בציבוריות הישראלית ובטח החרדית.
כן, תתפלו אבל שההלכה ברורה בעניין הזה, כן? אין ספק מוציא מדי ודאי, זה הלכה ברורה שעל בסיס ההלכה הזו, בכל העסקאות הקודמות, כל גדולי ישראל תמכו בשחרור חטופים, גם כשם דובר בחטוף אחד.
אבל עכשיו יש כאן שינוי, כי כבר זה לא ספק, זה ודאי שיש סטטיסטיקות ממש חד משמעיות, כמה חוזרים לטרור וכמה רוצחים יהודים. ראינו את זה בעסקת שליט וראינו בעסקת ג'יבריל, אתה יודע בדיוק להגיד כמה מתוכם יחזרו לצעק וכמה מתוכם לא. אז זה כבר לא ספק, זה כמעט ודאי, ויכול להיות שיש ודאי שהחטופים גם ודאי, אז יכול להיות שוודאי כנגד ודאי עוזר, לא יודע, צריך כאן זה דבר שזה נתון ודאי
כדור
לישראל. כן, אבל יש דברים אחרים שעסוקים בהם הציבור עכשיו, הבחירות המקומיות,
כן, וואה.
גדולי ישראל, בית שמש, אנחנו רואים ש... לא היו עסוקים כנראה בנושא החטופים, והחיו בנושא בית שמש.
הם החיו מה שהביאו לפניהם, השאלה מה הביאו לפניהם.
השאלה אם מישהו בא באמת לגדולי ישראל ושואל את דעתם לגבי עסקה כזו או אחרת, זה מעניין.
אגב, אני חייב לדבר עוד מילה, אני שמעתי בתחילת התוכנית, אני מעריך שגם לאורך התוכנית דיברת על הבחירות המקומיות.
כן.
ויש רבים ששואלים את עצמם, איך ייתכן שאנחנו הציבור החרדי, שאמור להיות הציבור הכי ערכי והכי רוחני והכי שאכפת לו באמצע מלחמה, באמצע כזה שעם ישראל עובר כזה תקופה של הסתר פנים, עסוקים בכאלה זאתי דברים? הרבה שואלים את עצמם. אז קודם כל, אני לא כזה צדקן, ואני, בתוך עמי אני יושבת, ואני רואה שגם לצערנו, אלה הפוליטיקאים שאמורים לנהל את המלחמה, גם עסוקים בפוליטיקה, אז זה קשה לרוב בטענות על הפוליטיקאים החרדים. אבל מסתום יש כאן איזה לימוד זכות, אבי, שאני חושב שצריך ללמד זכות על המשרה בתקופה הזאת, וכל המריבות הפוליטיות שיש בערים החרדיות, לעניות דעתי, זה נובע, אתה מסתכל, הרי עד לפני כמה שנים, שטריימל היה צריך להציל את שטריימל. לא משנה, גם אם הנציג היה צילייגר, נציג מגמגם, לא קשיר לתפקידו, אם הוא לובש שטריימל ואתה לובש שטריימל, נגמר, נגזר גורלך ונגזר גורלו, אתה מפיע לו. היום ברוך השם, אח של דורי, ואנחנו רואים חסידות מפוארת כמו חסידות גור למשל, תומכת באבוטבול בבית שמש ובלסרי באשדוד, ואתה רואה חסידות ויז'ניץ באלעד הולכת עם ניטאים הולכים, התשתשו כבר, נפלו כל החומות ברוך השם, ואנחנו לדעתי כפסע, זה החלל לקראת השלום הגדול והמוחלט שיהיה בעזרת השם בציבור החרדי, רק מכינים אותנו שבינתיים יכול חסיד ללכת לספרדי, ספרדים, ליטאים,
ליטאים, חסידים, הכל אתה אומר את זה בציניות?
אני מקווה שלא.
חשבתי שאתה אומר שלמרות שיש לו שטריימל, הם לא מצביעים לו.
זה האדם הראשון בעולם שחשד בשימן בציוניות. פעם ראשונה אני שומע את זה.
כן, פעם ראשונה. ממש
כואב
לי אגב
את זה. כן. הרב מנת ושימן, אגב, עכשיו בדקות אלה הכנסת ספר תורה בשכונת רמות בירושלים, לעילוי נשמתם של שני ילדי משפחת פלאי. אושי ויאנקי, שנה בדיוק השבוע, ככה תמונות משם מאוד מאוד מרגשות. תוך כדי שמדברים על עסקת חטופים ומחבלים עם דם על הידיים ופיגועים וכולי, אתה יודע, קשה לעסוק בזה, שאתה פתאום נזכר רק מה עברנו פה לאחרונה בכל הסיפור הזה. לא פשוט ומורכב. הרב מנת, מילה אחת שלך ל...
כן, שימן? הצרות החדשות משכיחות הישנות, ולצערנו עברנו שנה מאוד מאוד קשה וטרגית, אבל יצא לי לפגוש את הזוג פלאי ממש בשבועות האחרונים, בערב החסדת התורה. ותראה איזה אנשים, הם עברו אסון שאנחנו לא מאחלים לאף אחד, איבדו שני ילדים ונפצע והכל, והאימא הזאת, האימא פלאי, שקידשה שם שמיים, מי שזוכר לפני שנה, נראה שעבר כבר לא יודע כמה יובלות, אבל רק לפני שנה רצה וקידשה שם שמיים בצורה שלא זכורה, הולכת מבית לבית, מבית לבית, עכשיו בתקופה הזאת...
מחזקת אנשים, מחזקת אנשים.
מחזקת אנשים, והולכת בלי שאף אחד רואה, בלי זה, הולכת בית אחרי בית, וזה ממש, אתה יודע, מי כעמך ישראל על מלא, מה שנקרא, זה דברים שבזכותם העם הזה קיים, והעם הזה שורד, והעם הזה בזאת שמינצח.
זהו זה, הרב מנת, השבוע אנחנו קוראים את עשרת הדיברות, כל ההתרגשות הגדולה, מעמד הר סיני, היום הזה נהיית לעם, הקולות שמהדהדים.
מילה על ההתרגשות שלי, ביממה האחרונה אני נחשפתי פעם ראשונה לסרטון של החטופה, שמספרת על המזמור כף זין, שליווה אותה 30 יום לפני השביעי לעשירי, ואחר כך יום יום שם, מזמור לדוד, השם הורי ואישי, לראות אותה ואיזו התרגשות היא מספרת, היא קראה את המזמור הזה שליווה אותה כל הימים, גלות השכינה ממש, זה כמו הכנסת ספר תורה שהיה לנו, יש לכל אחד את הכנסת ספר תורה האישית שלו, ויתן השם שבאמת אימה קרו ונפלו.
אמן, בשורות טובות, שבת שלום, הרב רפי מנת, שימן ברייטקופ, להתראות. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, ולכל מאזיננו, בשורות טובות, שבת שלום, להתראות.